ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרק ל"ב, ובואו נתבונן מה עומד לפנינו. יש לנו כאן דבר ייחודי לנבואה. פסוקים א' עד ו' מהווים מבוא לפרק, הם לא קשורים בכלל לעניינו של הפרק. וזה דבר נדיר שיש מבוא בין שישה פסוקים. ומה כתוב? הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה, אי השנה 18 שנה לנבוכדרצר, ואז חי מלך בבל צרים על ירושלים, וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה של בית מלך יהודה, אשר קללות צדקיהו מלך יהודה לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור, כה אמר אדוני הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולכדה, וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד לכסדים, כי אם נתון יינתן ביד מלך בבל, ודיבר פיו עם פיו, ועיניו את עיניו תראינה, ובבל יוליך את צדקיהו, ושם יהיה עד פוקדי אותו, נאום אדוני, כי תרחמו את כסדים לא תצליחו. ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אליי לאמור. זאת אומרת, מה קורה פה? ולא להתבלבל ולשים לב היטב היטב לעניין. אנחנו מדברים בפרק הזה שנה אחת לפני חורבן בית ראשון. שנה אחת. אנחנו ניפגש בפרקים שהם יותר מוקדמים. אבל הפרק הזה, בגלל התיארוך שלו, 18 שנה לנבוכדנצר, 10 שנים לצדקיהו, זה שנה אחת לפני חורבן הבית. ומה שמתרחש כאן, ירמיהו בשלב הזה, שנה לפני החורבן, הוא נמצא בחצר המטרה. תראו לרגע בדף המקורות שלפנינו, מה זה 18? אז קודם כל, המצודות עושה את החשבון. כי נבוכדנצר מלך, התחיל למלוך בבבל, בשנה הרביעית ליהויקים. והוא הכוונה ליהויקים, מלך י"א שנים, הרי ח' שנים. זאת אומרת, אז יש לנו פה 8 שנים של נבוכדנצר. אל תקשו עליי, 11 פחות 4, המורה לימדה אותנו שזה 7, כמובן שמדובר כנראה לחלקי שנים. ויוחניה בנו מלך ג' חודשים ויוד ימים, ואחרה מלך צדקיה, אם כן עשירית לצדקיה, היא יודחת לנבוכדנצר. חשבון פשוט. אבל חשוב מאוד מאוד למקרא להאמין גם על העניין הזה, וירמיהו נמצא בחצר המטרה, מקום מאוד לא סימפטי, אומר הרד"ק במקום מספר 2, בחצר שהיו נשמרים שם אסורים. אז למה זה נקרא חצר המטרה? למה זה לא נקרא בית סוהר? מטרה שורשו נטר עניין שמירה, כמו האינטור לעולם, ותרגום ויאסוף אותם למשמר לבית מטרה. אז חצר המטרה זה החצר שבה שומרים. דרך אגב, יש איזשהו זיהוי, יש מערה גדולה מאוד ליד שער הפרחים, ליד שער שכם, בין שער שכם לשער הפרחים, שם מזהים את חצר המטרה הצפונית. יש לנו פסוקים בנחמיה שחצר המטרה הייתה דרומית לירושלים, לא נכנס, אנחנו עוסקים בדברים.
מה? האזור שם
הוא
חיתוך של המקומה.
כן, אבל זה היה באזור, תמיד, בתי סוהר, בתי קברות וכולי, לא עושים בית סוהר ברחוב יפו, אלא מרחיקים את העניינים הללו. עכשיו, ברור לנו, ירמיהו לא עבר שום עבירה שבבית משפט כלשהו היו מאשימים אותו בחיים. לא על זה מדובר. לא שמו אותו בחצר המטרה כי הוא פילח איזה כיכר לחם בחנות מכולת ולא שילם. לא זה הנקודה. לא זה הסיפור בכלל. אלא מה בדיוק העניין? היום אנחנו לצערי מכירים את זה טוב. מעצר מנהלי. מה זה מעצר מנהלי? כדי לבנוע לירמיהו לומר את אשר הליבו. ירמיהו יש לו תיאוריה מאוד מדויקת מה צריך לעשות בעת הזאת. ולא רוצים שהוא ישמיע את הדברים שלו. ומכיוון שלא רוצים שהוא ישמיע את הדברים שלו, מאפסרים אותו באיזשהו מקום, מרחיקים אותו, תשב לו, תהיה שם וזהו. עכשיו, אם אתם חושבים שזה חידוש, בואו נציץ לרגע בפרק חפבל, שנפגשנו בו בסוף החורף, וכבר היה לעולמי. מה כתוב בפרק חפבל? בראשית, וזה היה אצל מלך אחר, לא אצל צדקיהו, אצל יהויקים. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. כה אמר השם, עמוד בחצר בית המלך, תסתכלו, אני מדלג בפסוק ז' בפרק כ"ו, וישמעו הכהנים והלוויים בכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית השם, ויהי כחלות, ויתפסו אותו הכהנים לאמור, מות תמות. זאת אומרת, מבחינת ירמיהו, לגור בחצר המטרה זה שיפור תנאי דיור, רצו כבר להרוג אותו. עכשיו אנחנו רוצים לשים אותו בבית סוהר. בסדר, לפחות הוא יחיה, הוא ינשום. זאת אומרת, כבר היה העולמים בימי אליקים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים שצדקיהו, הכותרת של הפרק שלפנינו, צדקיהו כבר מלך 10 שנים, זאת אומרת שלפני 10 שנים פלוס, היה סיפור כזה לירמיהו, שאמרו לו, אדוני, אנחנו מבקשים שתפסיק לדבר, ואם לא תפסיק לדבר, אנחנו עומדים להרוג אותך. ועכשיו אומרים לו, תפסיק לדבר, לא אומרים לו, אלא כבר אמרו לו, ומכניסים אותו לתוך חצר המטרה. רבותיי, להיות נביא, להיות מחנך, להיות ראש ישיבה, להיות משהו, זה לא כבוד. זה מטלות, זה תפקיד. עול. מה אומר? זה עול, זה עול וזה שעיבוד. זה משמע נורא נעים, נורא נחמד. כל מיני כיבודים. מה אני יודע ומה אני לא יודע, נעזוב לרגע זה. אבל תראו לרגע בפרק א', בפסוק י"ז, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לירמיהו כשהוא ממנה אותו. ומה הוא אומר לו? אני בירמיהו פרק א', פסוק י"ז, ואתה תאזור מותניך, וקמת, ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי הצווקה, אל תלחת מפניהם. אתה מכניס את עצמך לסיכון. אל תפחד מהם, פלח איתך לפניהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה תפחד, אני עם זה. אם אתה לא תפחד, תהיה לך סייעתא דשמיא וכו'. ורבותי, יש על מה לפחד. יום אחד מאיימים עליו ברצח, מוות, מות יומת האיש. יום אחד שמים אותו בחצר המטרה. סביר להניח שכל מיני טיפוסים מפוקפקים היו שם גם כן בחצר המטרה הזאת. וירמיהו, למי שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא נמצא שם בחצר המטרה. אז אני אומר, לשים לב שהפסוקים הראשונים בפרק הם פסוקי מבוא, עוד לא מדובר על שום דבר, פשוט מוסרים לנו מערכת שלמה של נתונים. המערכת היא, מי מלך? המלך היהודי, המלך הגוי, איפה נמצא ירמיהו, באיזה שנה אנחנו מדברים, אבל יש כותרת, הדבר שהיה עם ירמיהו, מתי הוא קיבל את כל העניין הזה בתקופה הזאת, ועכשיו אנחנו נכנסים למה שהוא קיבל. מה הוא מקבל בנבואה? ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אליי לבוא. בסיטואציה הזאת, אני שם בחצר המטרה, אני נמצא שם, נחשוב לעצמנו איזה תנאים ואיזה עניינים, אז אני נמצא שם, ומתרחש איזשהו אירוע, איזשהו עניין. אנחנו לא יודעים למה קלעו את ירמיהו, כפי שאמרתי, לא כתוב לנו בפורש שאנחנו משערים, לפי מה שהסברנו, שהוא מייצג דעה הפוכה ממה שהמלך רוצה שייצגו, וכאן מה אומרים לנו? אומרים לנו, סתם בואו נראה את הביטוי בפסוק א', ובבל יוליך את צדקיהו, ושם יהיה את פוקדים אותו. מה זה פוקדי אותו? יש פה איזה מילה והיפוכה, זה אחת המילים בעברית שהיא דו משמעית. למה? מישהו מכם היה פעם קומונר בסניף או מדריך? מפקד, צריך להודיע כמה חניכים הגיעו. מה זה מפקד? לפקוד את כל אלה שהגיעו. אבל מה זה ויפקד מקום דוד? הוא חסר. אז מה זה עד פוקדי אותו? אז כתוב ברד"ק, מקור מספר 3, רוצה לומר שיקח נשמתו. זאת אומרת, עד פוקדי אותו, עד שהוא ימות, זה מה שיקרה. ויאמר ירמיהו לדבר השם אליי לאמור. הנה חנמאל שם יחידאי במקרא. חנמאל, אנחנו מוצאים הרבה. חנמאל שם יחידאי במקרא. בן שלום דודך. אומרים הפרשנים לא ברור אם היה דוד, אח של האבא של ירמיהו, ואז הוא היה כהן, או אח של האמא של ירמיהו. אבל הוא דוד שלו. אז יש מי, שלום הוא הדוד וחנמאל הוא הבן דוד. בא אליך לאמור. קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. הנבואה מסתכלת בפסוק אחד. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תשמע, יהיה לך סיפור, יבוא אליך בן אדם, עכשיו תחשבו על הסיטואציה. ואני בכוונה עושה את זה בדרמה, פעם אמרו, שאלו מה הרמדה אני מלמד במכללה. אז אמרו, הרמדה 40 שנה מלמד במכללה, בנות וכו', אמרו, הרמדה אני מלמד תנ"ך ודרמה. כמו שהוא מלמד, תנ"ך ודרמה, זה עולה ביחד. אז אני מצעירי תלמידה, תחשבו על הסיטואציה. אנחנו מדברים שנה לפני החורבן. הכסדים הבבלים צרים על העיר. איפה נמצאת ענתות? איפה נמצא שבט בנימין? צפונית בירושלים, בית אל וכו', כולם מכירים את ציר הנסיעה הזאת וכו'. עכשיו, אף אחד לא מסתובב ברחוב סתם. הכסדים שולטים פה, כולם מפוחדים, כולם בורחים, כולם מרגישים מאוד מאוד נוראים בעקבות המצב הזה, ופתאום יש זמן לבצע עסקת מכירה. חנמאל בן שלום, האחיין של ירמיהו, הוא עתיד לבוא אליו, לאיפה? לחצה המטרה, להביא לו גרביים, להביא לו לבנים, להביא לו איזה עוגת אימא לשונת, לא, הוא רוצה שם לעשות איתו עסקת מכירה. מה קרה פתאום? אני לא מבין. עכשיו, מה יש בכלל לדבר על נדל"ן? הכסדים צרים על העיר, יכול להיות שאת הנתות הם כבשו כבר, הם נמצאים בשערי ירושלים, הנתות נמצאת צפונית בירושלים, והם באים מצפון, אז יכול להיות בכלל שכל השטח הזה הוא שטח צבאי. פתאום עכשיו איזה שמה קולט נכנסנו לראש, לחנמאל בן שלום הזה, עכשיו הוא מחפש את ירמיהו, הוא צריך לבקש אישור לבקר בכלא, שירשו לו להיכנס, שהוא יוכל להיכנס, שהוא יוכל לעשות משהו, עכשיו הוא רוצה לעשות משהו, וזה מה שירמיהו מקבל בנבואה. אני קורא שוב את פסוק, ו' ויום ירמיהו היה כבר השם אליי לאמור, ראינו מתי זה היה, הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. עכשיו, כדי להבין את הנקודה הזאת, אני מבקש שאנחנו טיפה נתבונן במה שמופיע בדף המקורות. זו מצווה שלא כל כך מוכרת לנו. מקום מספר 4, 3-4 פסוקים בפרשת בהר, כי יבוא אחיך ומחר מאחוזתו, ובא לו הלא הקרוב אליו ובעל את מלכר אחי. דרך אגב, זה תורה קניינית מאוד מעניינת. איך הקדוש ברוך הוא דרך מצוות שונות בתורה מונע את הבדלי המעמדות ומונע את תופעת הטייקוניזם. זאת אומרת שאנשים משתלטים על נדלנים ועל מקומות וכולי, ממש הפסוקים האלה, סתם צריך פעם לשבת בעונג שבת ולדבר על הדרכים הכלכליות של התורה לשמור על שוויון חברתי. איך התורה עושה את זה? ומה מדובר פה? כי ימוך אחיך, ימוך, הוא נהיה מח, הוא ירד בנכסה, הוא מחר מאחוזתו, הוא בעדו על הקרוב אליו וגם את ממכר אחי, ואיש אם לא יהיה לו גואל, נשיג ידו, לא מצא כדי מולדתו. וחישב איך יודעים כמה למכור ומה לעשות, וחישב את שני מקרון, ושיב את העודף לאיש אשר מחר לו ושם לאחוזתו. ואם לא מצא ידו להשיב לו, והיה למכרון ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושם לאחוזתו. ביובל הכל חוזר. מה הרעיון? אומר בעל ספר החינוך, לא במצווה הזאת, אלא במצווה שהיא למד, זה מצוות היובל, אומר בעל ספר החינוך כך, משורשי המצווה על צד הפשט, שרצה השם להודיע לעמו כי הכל שלו, ולבסוף ישוב כל דבר לאשר חפץ וניתנה בתחילה, כי לא הארץ, לא הכוונה לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב כי לי הארץ, ועם מצוותו של ספירה שנה שנה ירחיקו עצמם, שלא יגזרו קרקע חברה ולא יחמדו בליבם בדעתם, כי הכל שר לאשר חפץ האל שתהיה לו. אז ממילא יש כאן איזשהו רעיון, אם אדם קיבל שדה, אם אדם קנה שדה וזה שייך לו בחלוקת הנחלות, אז אני אומר שכל 50 שנה זה חוזר למקור. וזה מה שהתורה אומרת, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. היובל היה לפני שנתיים, ואדם הפסיד את כספו, אין לו מה לפרנס את ביתו, הוא מוכר את הקרקע. אז מה הוא עושה? הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את מיתר אחר. שישתדל למכור את זה או לתת את זה, אם מישהו קנה את זה, למישהו במשפחה, כדי שאחרי 50 שנה זה יחזור אליו. גם אם מוכר את זה למישהו אחר, זה חוזר אליו. אחרי היובל זה חוזר אליו. ואיש כי לא יהיה לו גואל, זאת אומרת, אין לו משפחה או לבד, אומרת התורה, והשיג הידו, הוא צריך להתאמץ, למצוא, זאת אומרת, אדם צריך לשמר את הנכסים שלו, את חלוקת הקרקעות וכו', כדי שהכל יהיה מאוזן, מסודר ומאוגן וכו'. בא חנמאל אל ירמיהו, קנה לך את שדי אשר בענתות. ענתות הייתה עיר של כהנים, ירמיהו היה משם, היא מנויה בכמה מקומות ביהושע, זה חלק מערי הכהנים, והוא כנראה ירד מנכסיו. ונאלץ למכור. אני אומר שוב, תבינו את הסיטואציה. שנה לפני חורבן בית ראשון, הכסדים כבר כבשו את הנתות, הם עומדים פה בשערי ירושלים, פתאום הוא נזכר שיש לו עסק עם איזה שדה, כי לך משפט הגאולה לקנות. עכשיו, הוא לא אומר שמישהו אחר קנה וירמיהו חייב או לא. הוא אומר, תשמע, אתה קרוב משפחה שלי, אני רוצה איתך לגלגל את העניין הזה. כמובן שכל זה מגיע בנבואה, אל ירמיהו מעת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לירמיהו גילוי נבואי. בואו נעשה סדר, שלא נתבלבל, כי תכף נראה את ההערה מאוד משמעותית של אברבנאל פה. אבל יש לירמיהו, בסיטואציה המאוד מסובכת שהוא מצוי בה, גילוי נבואי, כשיבוא אליו אדם שהוא מכיר אותו, חנמאל בן שלום, ושלום הזה היה דוד שלו, ויבקש ממנו לקנות ממנו שדה בענתות. זה מה שלא אומרים לו. ואז, מספר לנו הנביא שזה באמת קרה, אני קורא בפסוק ח', ויבוא אליי חנמאל בן דודי כדבר השם. זאת אומרת, זה קרה בפועל, לא שעכשיו זה היה דמיונות. עכשיו האירוע הזה מתרחש, אומרים לי, ירמיהו, היום בעשר יהיה לך ביקור אורחים. מי מגיע אליי? מי בא לחפש אותי בחצר המטרה? אחיין שלך, חנמאל בן שלום. ואומר המקרא, ויבוא אליך חנמאל בן דודי כיוון שם, אל חצר המטרה, ויאמר אליי, קנה נא יצדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה קנה לך, ולדע כדבר השם. שואלים כל הפרשנים, מה זאת אומרת וידע כדבר השם הוא? מה עד שהוא לא בא אליו, הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו? ירמיהו היה נביא, זה לא פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו. כשלמדנו ספר שמואל, אז אמרנו שבגילוי הראשון בלילה היה ספק בשמואל האם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. עד שאלי אומר לו, אחר, יש לך גילוי, תקשיב למה שאומרים לך. אבל בהבנה הפשוטה, מה היה לירמיהו ספק אם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו? אומר לנו הברבנאל במקום מספר 8.
למה זה צריך להגיד לו בכלל? כי לא צריך להגיד דבר כזה
נבואה
לכאורה.
מה פתאום שהוא יבוא אליו? למה שהוא יבוא אליו?
לא יודע.
הכסדים כבשו את הכל. מי קונה עכשיו נדל"ן? מישהו משקיע בנדל"ן? אם זה לא הייתה נבואה, בוודאי שזה לא היה קורה. הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד את עם ישראל שנה לפני החורבן לקח גדול מאוד. וזה מה שהולך לקרות פה בפרק.
והאחיין שלו שהוא מגיע, ואיזה טעם הוא מגיע
שלו. או, מצוין, תן לנו לקרוא את האברבנאל. האחיין שלו לא היה נביא. הוא לא היה נביא, הוא לא ידע שיש פה נבואה. הקדוש ברוך הוא גילגל שהוא יבוא וימכור את הדבר הזה. מצוין, זו בדיוק הנקודה. אוריאל, בדיוק הנקודה שהאברבנאל דן בה, מה המשמעות של הסיום של דברי ירמיהו, וידע כדבר השם הוא? כאילו מה, קודם אתה לא ידעת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך בנבואה? וחוץ מזה, מה חנמאל עשה פה? אומר האברבנאל, מה שדילגתי על הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל, זה הערה, אנחנו רואים איך עד סוף חורבן בית ראשון קיימו את מצוות התורה. קיימו את המצווה הזאת. המצווה הזאת, כי ימוך הכי חם מחר מאחוזתו, הוא בא גואלה הקרוב אליו, הנה, ואחת הסוגיות המעניינות, איך מצוות שמופיעות בתורה, איך מממשים אותם, איך מבצעים אותם בתקופת הנביאים וכו'. אנחנו מכירים את זה על פסח, אנחנו מכירים את זה על חגים, על שבת, יש הרבה עניינים של שמיעת שבת בירמיהו וכו'. דבר מיוחד, אומר האברבנאל, ומיד אחרי זה בא חנמאל את חצר המטרה. ואמר ירמיהו שכנס לדעו כאשר דיבר אליו האלוקים. ואומנם, אומרו והידע כי דבר השם הוא, אין עניינו שבא דבר השם אל חנמל לעשות זה. כי חנמל לא היה נביא השם. הוא לא היה נביא בכלל, את הראש ברוך הוא לא התגלה אליו. ולא גם כן שהיה ירמיהו בראשונה מסופק בנבואה שבאתו על זה אם יותה נבואה אם לא, ושאתה נתאמת אצלו כדבר השם הוא. כי הנה הנביאים לא היו מסופקים בנבואתם. לא היה לירמיהו ספק בנבואה, היה ברור לו שזה ככה. והנבואה תוביין שנבואה בחוזק הרגשה, כמו שכתבתי בפירוש הנביא אשר איתו חלום וכו'. אבל פירוש הפסוק הנה הוא, שבעבור שלא זכר הנביא בסיפור העניין שציווה השם שיקנה השדה, כי תחזרו לרגע, מה הוא אומר לו, הנה חנמאל בן שלום דודך, אני בפסוק ז', בא אליך לראות, ובנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הדין אולי לקנות, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הוא צריך לקנות או לא צריך לקנות? הוא לא אומר לו שום דבר. הוא אומר, זה מה שהוא יבוא. מה אמור ירמיהו לעשות? אומר האברבנאל, שמה שכתוב כאן, כתבה ועדה, כתבה השם הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקנה את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, יבוא אליך. אבל מה המטרה של ההגעה הזאת אליי? ירצו שאני אקנה את השדה הזאת, וזה מה שעשיתי. בקיצור, אנחנו מדברים עכשיו על סיטואציה שדרך אגב היא מעניינת מאוד מכמה זוויות, היא מתאימה מאוד לפגישה של בועז עם רות בגורן שהוא מודד להם הסיורים, וגם שם אנחנו מדברים על גאולה. זה שני סיפורים מאוד מקבילים. מה מתבצע באמצע הכלא? מה רואים הסוהרים? קודם כל, מאיפה להציר יש כסף? אבל כנראה שלירמיהו היה כסף. ומה קורה? תראו איזה תיאור. אני בפסוק ת' ויקנה את השדה מעת חנמאל בן דודי אשר בענתות, והשקלה לו הכסף 7 שקלים ו10 כסף, שני סוגי מטבעות, ויכתוב בספר, ויכתוב, והעד עדים, וישקול הכסף במאזניים. לא מספיק מה שספרנו את המטבעות, אני שם אותם גם על המאזניים לראות שבאמת כמות הכסף מתאימה למה שזה צריך להיות. ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. זאת אומרת, יש ספר חתום ויש ספר גלוי. אומר המלבין, בואו אני אלמד אתכם איך היו שיטות המסחר בימי קדם. אף לבפר, היה מנהגה מקום מספר 9, לכתוב שני ספרים. ספר המקנה שבו היה כתוב שפלויני מחר שדה פלויני לפלויני ביום פלויני. וספר זה היה חתום וקשור להיות במשמרת. ועם הספר הזה היו כותבים גם כן המצווה. היינו התנאים שהם ממצוות התורה כמו נתינת הכסף, ודין חזרה ביובל היורשים, מספר שני תבועות ומוכר וכדומה. והחוקים הם העניינים שהם בנימוסי המדינה במכירת השטרות. ורוצה לומר את החתום המצווה, שהמצווה והחוקים היו חתומים וצרורים עם ספר המקנה. יש חלק שגוללים אותו וקושרים אותו. שם כתובים כל מיני עניינים, אבל יש גם את החלק הגלוי. היה ספר שטר המכירה שהיה מגולה בלתי מקושר וחתום, שהיה ביד הקונה להראות לכל שהוא סדר לבעל יצטרך לפתוח ספר החתום בכל עת. רבותיי, כל מי שמחזיק תעודת זהות מבין מאיפה מדינת ישראל לקחה את הרעיון. אני מתבייש להוציא תעודת הזהות שלי, כי כבר כמה פעמים בשיעורי תנ"ך הבטיחו לי החבר'ה שהם יביאו לי, אני לא מחליף את זה, כי בתעודת זהות שלי כתוב שאני יהודי. אצלכם לא כתוב שאתם יהודים, אז ממילא אני לא מחליף את זה. אז לכן זה נראה בהתאם, אבל מה הפשט? צריך לך תעודת זהות, אתה מראה את החלק הזה. אבל מה יש לך? כל אחד יש את הספח. מתי אתה מוציא אותו? זה אם המשטרה עוצרת אותך, ויש לך איזה עסק גדול ושלם, אתה נאשם באיזה שוט של איזה בנק, אני מקווה שלא בנק הפועלים בבאר שבע, ואז נמלא, אתה צריך להוציא. אז בקיצור מסתבר שככה המערכת הזאת עבדה. היה חלק גלוי. רגע, של מי השדה הזאת? הנה, בבקשה, זה שלי. אבל תשמע, יש לזה נספח שלם, זה מגולגל, זה קשור. שם כתוב, קניתי את זה בכך וכך שנים לקראת היובל. אני יודע שבעוד איקס שנים זה יחזור לזה, זה יהיה כך אחרת. את כל הקניין המדוקדק והמדויק הזה, הוא לא כותב לו על איזה מפית. שמע, נתתי לך, הכל יהיה בסדר וכו'. הם עושים את כל הלכות קניינים בתוך חצר המטרה, וכפי שראינו, ויתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני. זה פתאום יהודי שמופיע פה, אנחנו בעזרת השם עוד נתקל בו, הוא תופס מקום משמעותי מכאן ואילך. פעם ראשונה שמופיע ברוך בן נריה, נתקל עליו לא כאן. פתאום שולפים לנו אותו, ואז מה קורה? לעיני חננאל דודי. אני חשבתי חננאל בן דודו, פתאום הוא נהיה דודו. אז תראו את הרד"ק במקום מספר 10. מה?
שלום דודי.
אז מי הדוד? חנמאל או
הדוד?
נו, אבל פה כתוב שחנמאל הוא הדוד. לעיני חנמאל דודי. אז אומר הרד"ק במקום מספר 10, רוצה לומר בן דודי, כי בן דוד לא היה כמו שאמר למעלה. וכן את קלות אחי, רוצה לומר בן אחי. בקיצור, הוא מתכוון לומר שהמקרא משתמש לפעמים במילה דוד, כשמתכוונים לבן דוד וכו', ואפשר להיות רגועים בעניין הזה. ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה, אלה כל היהודים יושבים בחצר המטרה, בקיצור, אוספים שם עדים, עושים קניין, מכניסים את כל זה לתוך קל של חרס, והצווה את ברוך לעיני נבון כל המשם צבקות אלוקי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה, ואת החתום, ואת ספר הגלוי הזה, ונתתם בכלי חרס למען ימים רבים. כי כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות מוחרמים בארץ הזאת. קיבלנו תשובה לשאלה שמעסיקה אותה. אנחנו הרי מוטרדים מאוד, מה פשר המהלך המוסר הזה? מגיע מישהו מהמטות, הוא מגיע לחצר המטרה, הוא עושה קניין, אבל קניין המהדרין עם חלק חתום וחלק גלוי ועדים ושוקלים את הכסף וכו', מה כל המטרה של העניין הזה? כל המטרה היא פסוק תתבד. כה אמר שם צבקות אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל לא נקבע על ידי הכספים. הוא לא נקבע על ידי מצור כזה או מצור אחר. הקשר הזה נקבע על ידי ריבונו של עולם, והוא קשר בל ינתק. גם כשאתה רואה, ואנחנו נראה את זה בהמשך הפרק, גם כשאתה רואה את כל הכספים מתקרבים לעיר, תשקיע בנדל"ן. למה? כי מה אמר ירמיהו? בעוד 70 שנה אנחנו חוזרים לפה. מי שיקנה עכשיו בזול, בסוף יהיה לו ביוקר. הוא ירוויח את כל העניין.
זה סוג של לתת כוח לעם?
בדיוק. סוג, סוג, ממש הם, הם הדברים. ולכן זה נעשה לפני עדים. ולכן זה נעשה בטקסיות על כל כך מרובה הזאת. חבר'ה, לא ליפול לייאוש. עכשיו את המערכה הזאת הפסדנו. אבל בקרב הגדול אנחנו ננצח. אנחנו נחזור לארץ ישראל. איזו אמירה של אמונה יש פה. ומי הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה עם הנביא שלו, הוא עושה את זה עם ירמיהו. ובסיטואציה, ועכשיו אנחנו מבינים גם את המבוא, כי ירמיהו לא נמצא במצב רגיל שיכול להיכנס ולצא. אז ממילא המעשה הזה עשה רושם פי כמה וכמה. אם ירמיהו מחצר המטרה, ושם כל הדבר הזה מתבצע, אז מסתור איזה זה, איזה משהו גדול ועצום ומיוחד, שמי יודע יותר כל כך.
אבל שמודת לכך שהמושלטים זרו
במשחקות. נכון, נכון. לכן קראו לזה מאמין וזרוע, לכן בית האמונה נלך עליה. ממש. ככה היא פעלה את ההבדלת שפה היה לנו נביא. זאת אומרת, פה הקדוש ברוך הוא אומר את כל ה...
אז איך הוא יכול אבל לדברים ולדברים
למטרה? מה?
איך אתה מייצר להגיע לירמיהו, לצער מטרה, זה לא הוא פתוח, זה מוכרת.
הוא ביקש, אמר, אני מבקש לעשות, זה כמו סירי.
אפשרו
לא. אני פעם נסעתי בשבעת הכותל, לבקר יהודי בוגר שלהם, כמו שכתוב, שנאשם בפלילים, הייתי צריך לעבור חיפוש בכלא רמלה, ונסעתי לבקר שם מישהו. אני הייתי בצד של המבקרים, לא, לא ישבתי שם איזה... אז זה היה באיזה יום שישי בבוקר, ונסעתי שם, מה אפשר לעשות? קורה. אז ממילא, זה מה שהתרחש כאן, וכמובן, ומטמינים את הכל באדמה, עושים את כל הדברים המיוחדים הללו, ואז, וזה מה שמתבצע מפסוק תזיין עד פסוק תפעל, ירמיהו מתפלל. ומה הוא מתפלל? והתפלל על השם אחרי תיתי את ספר המקנאי ברוך בן אליה לאמור. אהה השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא יתפלל ממך כל דבר, עושה חסד לאלפים, ומשלם אבות אבות ולחיק בניהם אחריהם. האל הגדול הגיבור, אין לנו מה. גמרא ביומא, דף המקורות שלפנינו, גמרא מאוד מאוד מפורסמת, מאוד ידועה, אני מניח שכולם פגשו אותה, ועד אליו מטה מטה לרבי יהושע בן לוי. ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה? איך הם החזירו? אתה משה אמר, האל הגדול הגיבור והנורא. אתה ירמיהו ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלות, היינו רואו אותה. זאת אומרת, עוד מעט הולך להיות חורבן. הגויים האלה הולכים להיכנס לבית המקדש, אני אגיד שהוא נורא? איזה נורא, איפה הנוראות שלו? וממילא, לא אמר נורא. עד הדניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבלעד, היה כבר אותה, לא אמר גיבור. עד היינו, מי זה היינו? אנשי כנסת הגדולה. ואמר, עד רבה, זוהי גבורה גבורתו, שכובש את מצוו, שנותן ערך הפיים לרשעים. ואלו אין נורא אותן, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האיך ומה אחת יכולה להתקיים בין העולמות. ואני חושב שבמקום אחר, בגרסה של הסיפור הזה, איך אומה אחת יכולה לקיים בין 70 זאבים או משהו כזה וכו', אבל אנחנו רואים שירמיהו משמיט את המילה נורן, זה המקור לעניין הזה. השם הגדול הגיבור, השם צבאות שמו, גדול העצה, זה פסוק שאומרים אותו בהלוויה, ורב הערמיה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש מדרכם וכפרי מעלליו, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם, ותעשה לך השם כיום הזה, ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באותות ובמופתים וביד חזקה ובעזרו הנטויה. אומר הרד"ק שתוספת של א' לא משנה, קראתי א' הזה, אלא תוספת של האות א', לא משנה את המשמעות של העניין, כתוב כאן זרוע, ובמורה גדול, ותיתן להם את הארץ הזאת אשר נשבעת על אבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. תראו איזה תפילה, איזה דברי שבח לריבונו של עולם, ואיזה ביקורת על עם ישראל. ויבואו, וירשו אותה, ולא שמעו בקוליך, ובתורתך לא הלכו, את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו, ותקרא אותם, ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. ותראו מה שהוא אומר פה. הנה הסוללות באו העיר ללוכדה. התותחנים, סוללות התותחים, מתקרבות לעיר, הסוללות. וכמובן שהכוונה היא פה לרמפות. זאת אומרת שהם התחילו לבנות רמפות, שהיו מפצחים את החומה, לא, סוללות, כדי לעלות לחומה, כדי פשוט להיכנס. והעיר ניתנה מיד כסדים, הנלחמים עליה מפני החרב והרעה מהדר, ואשר דיברת, היה בעינך רואה, ואתה אמרת אליי, אשר אלוקי, פונה לקדוש ברוך הוא, קנה לך השדה בכסף, והעבדים, והעיר ניתנה מיד הכסדים. זאת אומרת, הדבר הכי לא צפוי התרחש פה. זאת אומרת, הדבר הכי בלתי מצופה, הדבר האחרון שהיינו חושבים, שבשעת מצור ומצור כל כך מסובך, ברגע הזה הקדוש ברוך הוא ישלח נבואה לירמיהו שיקנה שדה. אבל איך אמר פה פלוני קודם? זה כדי להראות מהו החיבור והקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. הקשר שלנו לא נקבע על ידי מעשה כזה או אחר, זה משהו נצחי, זה משהו קבוע. גם אם הסוללות באות לעיר, אנחנו מאמינים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, בהשקפתו של ריבונו של עולם. ולכן הוא מחולל את הדבר המיוחד הזה, ואת המעשה הסמלי הזה, בצורה כל כך מיוחדת וכל כך משמעותית. אז אחרי שירמיהו מתפלל, הקדוש ברוך הוא עונה לו. וזה החלק השלישי והמסיים של הפרק. ויהי דבר השם אל ירמיהו לאמור, הנה אני השם אלוקי כל בשר, הממני יתפלא כל דבר. מה המשמעות של המילה הממני יתפלא כל דבר? זה הפוך על מה שאנחנו חושבים. אתם חושבים שהפלא הגדול הוא שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחריב את העיר. אני אראה לכם, הממני יתפלא כל דבר, אני אקח את הבית שלי ואני אחריב אותו. אני אחריב אותו, כי לא מגיע לעם ישראל להיות. יש כאן נקודה מאוד מעניינת. לכן כה אמר השם, הפוך על הפוך על מה שאתם חושבים. הרי כל הזמן באו ואמרו שמה, הקדוש ברוך הוא, מה למדו מירמיהו? אחד השם, אחד השם, אחד השם, אלא, יש לנו תעודת ביטוח. מה אנחנו לומדים במגילת איכה? לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי בבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. לא אמרו לו דבר כזה. אז הבן, הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הממני יתפלא כל דבר. אני אראה לך הפוך על הפוך, אני אחריב את המקום הזה. ובכל זאת, הממני יתפלא כל דבר, לכן כה אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים, וביד נבוכדנצר מלך בבל ולחדיו, ובאו הכסדים הנלחמים על העיר הזאת, וכמובן שנה לנו זמן, היינו עכשיו צריכים ללמוד מלכים בית קפה, ולהשוות בדיוק מה היה שם, ואת התיאורים, כי ירמיהו כתב ספרו בספר מלכים, אז ממילא זה מקביל, ולחדיו, ובאו הכסדים הנלחמים על העיר הזאת, והציתו את העיר הזאת לאש ושרפוה, ואת הבתים אשר פיתו על גגותיהם לבעל, והסכו נסכים לאלוהים אחרים למען החיסאים. זוכרים את פרק ב', את פרק ג', אנחנו מדברים על עבודה זרה, שירמיהו בעזרת יושיהו רוצה לבאר אותה, וכולי, הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, יש לי חשבון ארוך איתכם. כי היו בני ישראל, בני יהודה, אך עושים הרע בעיניי מנבואותיהם. כי בני ישראל אך מכניסים אותי למעשה ידיהם נאום השם. וכאן בא אחד הפסוקים הקשים ביותר נותנת וקשים להבנה, וננסה באמצעות חז"ל להסביר את זה. כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה ועד היום הזה להסירה מעל פניי. הוא שם ביותר. הקדוש ברוך הוא בא ואומר שהוא מאס בירושלים מיום שבנו אותה. איך זה יכול להיות? דבר מוזר. ירושלים, כמה פרקים בתהילים, כמה זה, מה זה ירושלים? מסוס כל תבל, כלילת יופי, מסוס כל הארץ, מה בדיוק קרה פה? אומרים לנו חז"ל במדרש קשה ביותר במקום מספר 13. אמר רבי ישמעאל, באותו לילה שהשלים שלמה מלך את בית המקדש, בית ראשון, נשא בתיה בת פרעה, ועלתה שם צהלת שמחה בית המקדש, וצהלת בת פרעה. הכל התבלבל. הכי גרוע בחיים זה להתבלבל. להפסיד זה לא נורא. להרוויח זה בטח טוב. להתבלבל זה הדבר הכי גרוע. כי כשאדם מתבלבל, אז הוא לא, זה אבל קורא לנו בחיים בכל מיני סיטואציות. אסור להתבלבל. ומה כתוב כאן? ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש. גבעת שמחים את בית המקדש, בדיוק הלילה שלמה מתחתן עם בת פרעה. הוא דאמר, מת לכולם מחנפים למלכה, ולכך נקרא למואל, שהשפיע כל מלכות שמיים, אחד השמות של שלמה. כלומר, למה לא אל? למה לא אל? למה הוא צריך אל? באותה שעה, עלתה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא להחריב את ירושלים. אתה הוא בכתיב על אפי ועל חמתי. זאת אומרת, חז"ל דורשים את הפסוק כאן, שמהרגע הראשון, והמהר"ל מדבר על זה הרבה, שחטא קטן בשורש הוא סטייה גדולה בענפים. אם בלילה שחונכים את בית המקדש, יש כאן איזה מערבים משהו, משתפים משהו, בצמחת הנישואים עם בתיה בת פרעה וכו', זה יגיע למחוזות רחוקים מאוד. על אפי ועל חמתי הייתה פה העיר הזאת וכו'. עד כדי כך שהגמרא במסכת מידה, המקום האחרון להיום, תנו רבנן, 12 דברים שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנינה. חינינה. ג' דברי חוכמה, שזה ההלכה, ג' דברי אגדה, ג' דברי בורות וג' דברי דרך ארץ. דילגנו שם הרבה הרבה בגמרא. כתוב אחד אומר כי בחר השם בציון, וכתוב אחד אומר כי על אפי ועל חמתי הייתה העיר הזאת, ומן היום אשר בנו אותה, עד היום הזה, איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא תירוץ, כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה, כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה. הקדוש ברוך הוא היווה לראש המאוהב את ירושלים. ממתי? מאז שאברהם הולך עם יצחק לעקדה, עד הלילה שבו הלכו את בית המקדש, שבו משהו השתבש. ממשיך הנביא ואומר, על כל רעת בני ישראל ובני יהודה אשר עשו לאחיסני, הם המלכי שרי כהנים ונביאים משיבה יושבי ירושלים, ויפנו אליי עורף ולא פנים. ולמד את המשקה ולמד בינם שומעים לקחת מוסר, ויסיקו שיבוציהם בבית אשר נקרא שמיעלם לתמו, אמרנו שבגלל חטאות מנשה חרב הבית, ויפנו את ברות הבעל אשר דיגי במינון להביא לבני בנותיהם למולך אשר לא ציוויתי ולא עלתה לבני לעשות את אויבה הזאת למען החטאי את יהודה. ועתה לכם הוא אמר השם אלוקי ישראל אל העיר הזאת, אשר אתם אומרים ניתנה ביד מלך בבל, בחן ובאב ובדבר, הנני מקבצה מכל הארצות אשר נדחתים שם באפי ובחמתי ובקצב גדול, והשירותים אל המקום הזה לא שולטים לבטח. אתם שואלים אותי מה יהיה בסוף? למה ביקשתי להתמיד בכאן חרס את שטר המחימה הזאת? כי אתם תחזרו לפה, והיו לי לעם, ואני ילד לאלוהים, ונתתי להם לב אחד ודרך אחד, והראה אותי כל הימים לטוב להם ונתנאים אחריהם, וחרתי להם ברית עולם אשר ראשים מאחריהם והטיבי אותם, ותינתי יתן בליבם ובלתי שום מעליי, וססתי עליהם להיטיב אותם ומתעתים בארץ הזאת באמת בכל ימי ובכל נפשי. איזה פסוקי נחמה! ושוב כל זה קורה מתי? שנה לפני החורבן. זאת אומרת, בשיא השיאים של המניחות למטה, הקדוש ברוך הוא שולח את התקווה. התקווה היא במה? בגד החרס שבו תמוד שטר המכירה, שטר הקנייה של שדה מסוימת בארצות, ודרך העניין הזה הכל אמור להתרומם, הכל אמור להיות מסוגל. כי כה אמר השם כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כי אנוכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנוכי דובר עליהם, ונקנה השדה בארץ הזאת, אשר אתם אומרים שממה מעין אדם ובהמה נקנה ליד הכסדים, שדות בכסף יקנו. מה אתם חושבים, שכל הנדל"ן פה נותנים אותו בחינם? טעות. שדות בכסף יקנו, וחתום בספר, וחתום, והאבנים בארץ בנימין ובסבי ירושלים, וברי יהודה וברי ההר, וברי השפלה וברי הנגב, כי ישיב את שפוטם עם השם. אתם תחזרים לארץ ישראל, זו הארץ המובטחת, זו הארץ שתינתן לכם. הכל, הכל, הכל יבוא על מקומו בשלום. כשראינו היום, אני אומר שוב, ראינו פרק ארוך, כי אנחנו רוצים להתקדם כדרכנו, אנחנו לא לומדים פה בלימוד צמוד של הסבר של כל מילה, אבל בוודאי, בוודאי, שעסקנו בכל העניינים המרכזיים בפרק, ראינו את ההקדמה, את המבוא המיוחד שהוא מיוחד בפרק הזה, וכל זה כדי למקם אותנו מבחינה היסטורית וגיאוגרפית על מה מדובר. הנבואה עצמה היא פסוק אחד, פסוק אחד שאומרים לירמיהו, עתיד להיות דבר כזה, לא אומרים לירמיהו מה לעשות, זאת ההערה של האברבנאל, שממילא הוא אומר, שידעתי, שאני יודע, אני יודע שזה באמת דבר השם, שאני מבצע את העניין הזה, תפילת ירמיהו, שהיא שבח גדול לקדוש ברוך הוא, ביקורת גדולה מאוד על עם ישראל, על דרך ההתנהגות, ומה הם בדיוק עושים, ואז תשובת השם, ויקרא השם לירמיהו, ממני לא יתפלא כל דבר, יש כאן תהליך, החלטתי שירושלים, וכנראה בגלל חטאות מנשה, ירושלים צריכה להיחרב, היא תחרב, אבל אתם תחזרו לפה, עוד יקנו שדות מוחרבים בארץ הזאת, וכל הברית החדשה, וכל הלב החדש, וכל מה שהקדוש ברוך הוא מפתיע בדבר הנפלא הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.